האם חל, יש שבוע שחל בו או לא שבוע שחל בו, וכל הדברים האלה הם צריך להבין אותם. אז ב-17 בתמוז, כדי שנדע, עכשיו למשל השבוע, עד יום השישי. יום שישי זה א' באב. אז כל השבוע הזה, הימים האלה, ראשון, שני, שלישי, רביעי, חמישי, מה אסור לשמוע? אסור לשמוע מוזיקה, זה ודאי, זה לכולי עלמא. אסור גם לברך שהחיינו. ומדוע אסור לברך שהחיינו? כיוון שכך כתבו הפוסקים. איך אני אקח פרי הדר? אגיד עליו, והגיענו לזמן הזה. הזמן הזה, הזמן הזה לא טוב. אני שמח שהגעתי לזמן הזה. אני רוצה להגיע לזמן הזה כשבית המקדש בנוי, שהמשיח בא. אז איך יאמר שהחיינו? נפקא מינה, יש מהפוסקים שכתבו, שיכול לברך הטוב והמתים. מה פירו? מתי? דוגמה, אדם קנה מקרר לבית. מקרר משוכלל, אני יודע מה מקרר. אומר לו, תכין לי אספרסו, תכין לי לימונדה. הוא אומר, מאיפה הוא מדבר איתו? עוד הוא בשדה התעופה, הוא מדבר איתו. אז זה מקרר חשוב, במיוחד. הוא חצי בן אדם כבר. עוד מעט הוא יהיה במקומו. לנהל לו את העיניים אליך, שיעורי תורה במקומו גם. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. אז אין כאן את המילים שהגיעה, ומ-17 בתמוז אוסרים נישואין, מה שלדעת מראה נישואין מותרים בימים האלה, עד יום שישי מותר לשאת אישה, בני אשכנז אוסרים גם נישואים, וגם נהגו, וזה מנהג, נהגו לא להסתפר ולא להתגלח מ-17 בתמוז. אבל הספרדים לא נהגו בזה. עכשיו, מה עם שאר דברים? יש עוד עניין של סכנה. למשל, כמו שלמדנו, כתם מרירי הולך ביום, זה היום בסביבות 110 עד 4, הוא מסתובב, מי שהולך יחידי יכול להזיק לו, ובפרט במקומות שהם פנויים, ויש מהפוסקים שכתבו שבימינו אין כתם מרירי, אבל בכל זאת רואים שיש לעולנו שמועות רעות כל יום ביום, אם זה תביעות, אם זה רציחות, אם זה תאונות, כל דברים משונים, הכל קורה בימים האלה, נפקא מינה שצריך להיזהר סכנה. יש מישהו שאלה עד כעת על עד ראש חודש? למה? ולא אומרים? אני לא שומע מה הוא אומר. מה קשור? הימים האלה אלה ימים רעים. הימים האלה הם ימים שבהם, מה הם עשו הגויים? הם פרצו את חומות ירושלים ביום 17 בתמוז. מה הם ישבו, אכלו גלידה? הם היכו והרגו. כל הימים האלה נשחטו יהודים, עלו בלהבות. אז אלה ימים של חורבן בית המקדש, כן. והם ניסו כל הזמן לפרוץ את בית המקדש ולא הצליחו. עד יום 9 באב, שאז שלחו אש במקדש, כמו שהפסוק אומר. זה כל העניין. אז עכשיו, מה מי שנכנס אב? באה הגמרא ואומרת, מי שנכנס אב, ממעטים בשמחה. מה גדר של שמחה שאני צריך למעט? בזה אין מחלוקת. יש מנהגים, יש מנהגים נוספים. אבל מה המשנה מבקשת? א', לא לעשות חתונה, אז זה כבר מראש חודש, מיום שישי זה, נישואין אסורים. יש אומרים שגם בשר אסור. למה? כמו שבשר משמח. אדם אוכל, אין עוד דומה, אתה מזמין אדם לארוחה חלבית, או אתה מזמין אותו לארוחה בשרית, ויש כל מיני בשר משובח, זה אסור. חוץ משבתות, שבזה אין ויכוח. גמרא מפורשת, אפילו 9 באב שחל בשבת, מעלה אדם על שולחנו בשר ויין כסעודת שלמה בשעתו. אז חוץ משבת, שער הזה אסור. לכן גם אלה שמתירים, לא יודע, יש כאלה מתירים, טעימה של התבשילים, אני לא יודע אם זה טעימה. כי יש כאלה שאוכלים צלחת שלמה. אני יודעתי שיפסיקו עם המשחקים. בית המקדש חייב. ומה הסיבה? כיוון שבוטל לתמיד. ובתמיד היה קורבן התמיד, היו מקריבים בשר. וכן היו מקריבים קורבנות, חגיגה, חגיגה זה בהג, אבל כל מיני חטאת, עולה, שלמים, או אדם היה בא, מביא שלמי תודה, אז היו אוכלים גם הכהנים, גם הבעלים, והתבטל, אז אסור לנו לאכול בשר. בגמרא רבי יהושע אמר, היה דין שמיום, כמו שהוא אמר, מיום שחרב את המקדש, לאסור לאכול בשר בכלל, ולא לשתות יין כלל. אבל כיוון שאי אפשר לגזור גזרה על הציבור, שאין הציבור יכול לעמוד בה, מה גם שהרופאים מאוד אומרים שחייב האדם לאכול בשר לפחות פעמיים בשבוע, זה נחוץ לגוף, ומי שלא אוכל אז נעשה חלש וחולה, אז יש בזה גדר של חולה. לכן יהיה מותר. אבל אכילת בשר יש, אנחנו מצד ההלכה מראש חודש מפסיקים. בהבדל אחד, שלדעת מרן, וכך כתב הרב חידה, שיום שישי עצמו יהיה מותר לאכול בשר, כיוון שהוא ראש חודש, אבל דעת חכמי אשכנז, הרמ"א כתב בפירוש, שכבר מהבוקר נכנס אב, ממעטים בשמחה. ולא רק מהבוקר, מהלילה, ליל ראש חודש, כבר אסור לאכול לאשכנזים בשר. בשר וכל מיני בשר, והוא הדין עוף. כיוון שעוף כן היה קרם על גבי המזבח. אז אוכל דברים אחרים. יש עוד צעיף שהוא חשוב מאוד, ובזה יש הרבה מה לדבר, מסע ומתן. סוחרים, מה מותר להם לקנות, מה אסור להם לקנות, וכן למכור. אז דברים שוטפים של מה בכך, אין בזה בעיה. אבל לגבי קניית, נפקא מינה שאדם ידע שהוא צריך לשאול שאלה בהלכה. הגיעה איזו סחורה, שהסחורה הזו למשך חודשיים, שלושה, הוא יתעסק איתה והוא ירוויח ממנה, והסחורה הזאת היא בעלת ערך, והוא השיג סחורה באמת חשובה. אז מסע ומתן צריך למעט. מה זה למעט? לפשיל שבוע, שבועיים, דברים כאלה. הוא הדין לקנות צורכי חופה. זאת אומרת, אני רוצה לקנות קניות סתם. למשל, האישה, מה לעשות? יש נשים, אחד אמר לי, שהיא אשתו צריכה כל שבוע קונה חצאית. וגם חולצה. אז היא קונה. זה קבוע, אז היא קונה. אז על זה לא דיברו. אבל בוא נגיד, קונים כל מיני בגדים חדשים וכדומה, חליפות ודברים יותר יקרים, או דברים שהוא לא ימצא אותם היום, הוא מצא אותם בזול. בזה יש דברים שמותר, יש דברים שאסור. מה ששייך לחופה אסור, ולא רק לחתן ולכלה, הוא הדין להורים ולקרובים. כל מה ששייך לצורכי החופה, כיוון שזה שמחה, זה אסור. אני לא שומע אותך.
גם אם החתונה מיד אחרי תשעה באב?
כן, גם אם אחרי תשעה באב, שיקנו חודש לפני. מה, תפסיק לקבל לי את הראש. מי שרוצה, אני מכיר הרבה אנשים שכבר שישה חודשים לפני, שבכלל חשבו לחתן את הג'וניור שלהם, הם כבר הכינו לו מחסנים ולכלה, וואה. מה, בגמרא היו מכינים מגיל 12, מגיל 9, היו מכינים לה הכל. אז מכינים, כן. תשאל, יש אמהות, הן שנה קונות. מה אתה מדבר? עכשיו לגבי דירה חדשה, יש באמת בעיה. אם הוא ייכנס אליה או לא ייכנס אליה, אני מדבר כבר על ראש חודש. כשנכנס אב, ממעטים בשמחה. הוא נכנס לבית חדש, שמח. קירות חדשות, איזה צבע, איזה יופי, איזה חלונות, איזה תאורה. והוא רואה את הקרמיקה, נכנס לאמבטיה, אור הוא עיניו. וכן על זה הדרך, רואה את המלטות. הוא כמעט לא רוצה לדרוך עליהם עם הנעליים. מוציא את הנעליים, הולך ככה יחף להרגיש את הרצפות. מה הדין? מתי מותר? מתי אסור? דירה חדשה. זה לא פשוט, לכתחילה ודאי שלא. אז תלוי בדירה חדשה, אם יש נזק כספי, אם הוא לא יעבור אליה, כלומר, הוא צריך לפנות את הדירה הקודמת. ואת הדירה הקודמת, שם על כל יום יש כנס או סכום נכבד מ-500 שקל ומעלה ליום, אז זה לא אסרו עליו במקרה כזה. אז תלוי באיזה מצב. וכן רהיטים. הוא קנה רהיטים. בוא נגיד הבית לא חדש. אבל הוא קונה רהיטים חדשים. רוצה רהיטים חדשים לקנות. אז תלוי. אם זה רהיטים שהם בסיסיים ונחוצים, כמו שולחן וכיסאות, ארון בגדים, ארון ספרים וכדומה, דבר סטנדרט. לא מי יודע מה, לואי ה-16 או ה-19, הוא קונה רגיל, אז יש צד להקל, בפרט שהוא צריך את זה, צריך להשתמש בזה. הוא עדיין מחליף מזרונים וכדומה. ציפות, אין לו ציפות כבר. בלו ונקראו. או שקרה איזה דבר, המכונת כביסה השתגעה, קראה לו את כולם. אז מותר, מתירים לו. אבל לא דברים יוקרתיים, דברים שהם עממיים, רגילים. אז זה יהיה מותר. כלי חשמל, אותו דבר. למשל, הוא רוצה לקנות כלי חשמל, אז מראש חודש אומרים לו לא. אבל אם הוא אומר, תראה, התקלקל המסגן, המנוע הלך, מה אני אעשה? מותר, היום זה פיקוח נפש. בפרט תינוקות, זקנים, או אנשים שחולי לב, אנשים סובלים מבעיות ריאה וכדומה, כל מיני, וגם סתם אדם. הרי זה ביום תשע באב או ביום צום, קשה לו, התעלף. מה, הוא צריך לסבול בגלל זה? מתירים לו. אם יש לו איך להסתדר, יש לו איזה מסגן נייד, אני יודע מה, יש היום מכונה כזאת, נכנס מפה אוויר חם, משם יוצא שם ויפת. מפה נכנס, זה משהו אחר. יש לו כזה, ויכול להסתדר. אבל לפעמים בית עם משפחה, עם ילדים, לא יכולים, זה משהו אחר. אז תלוי, כלי חשמל, מכונת כביסה התקלקלה, ויש לו ילדים קטנים בבית. מה תגיד לו, לא, אסור לקנות מכונת כביסה הימים האלה. אתה עושה שמחה. מה השמחה מסכן? מי שמח היום במכונת כביסה? הוא מצטער שכל הזמן החשמל הולך והמים מתבזבזים, צריך לספק חומרים ומרקח כביסה ועוד אחרי זה כל מיני דברים נגד עובש. היום גם יש חומר מיוחד, הוא צריך להטות את המכונה כל שבוע, כל שבועיים, וכן על זה הדרך. וכן על זה הדרך, תנורים של אפייה. אז הוא לא קונה איזה תנור לוקסוס, אני יודע, מיוחד שיש אותו רק לאשתו של טראמפ, או אני יודע לאיזה, לא, הוא קונה תנור בינוני, בוא נגיד ממוצע, בשביל לאפות בו, בשביל לבשל בו, וצריך את זה, ואין לו תנור. התקלקל התנור, אז זה במקרה כזה, יתירו לו, כן יש. הכלל הוא, כל מה שבא לתענוג, אסור. כי אסור להיות בתענוגות בימים האלה. כי מי שנכנס אר, ממעטים בשמחה. אבל משהו לצורך, לצורך, זה מותר. עכשיו, מה עם שבוע שחל בו? שבוע שחל בו, יש לנו בעיה כבר עם רחיצה, שזה מקלחת, אז רק במים פושרים או קרים, כביסה, גם כן אסורה, חוץ ממכן, מתינוקות, קשישים, או אדם מוגבל, שהוא יותר מלכלך את הכביסה, וכן בגדי זיעה. בגדי זיעה יש כאלה שחייבים, ביום להחליף לבנים בגופיות, לבנים, כן, אני מדבר כעת גם בשבוע שחל בו, לבנים וכל מיני בגדים שהם אישיים לגוף, אם הוא לא יחליף אותם, יתחיל לו פריחה בגוף, העור שלו יקבל כל מיני חולאים. מקרה כזה, לאלה לא גזרו חכמים. שוב פעם, למה? יש הבדל בין תענוג לבין לא של תענוג. הוא עדין שבעת ימי האבלות, לא עליכם, שלא יבוא ולא יהיה, שימות נסראללה. אז אם למשל הוא בשבעת ימי האבל, אסור להחליף בגדים, ואסור ללבוש בגדי כביסה, מכובסים. אבל מה יעשה? שהוא טיפוס שהוא מזיע, וכבר נהיה לו שפשפת בגוף. זה מתירים לו להחליף בגדים פנימיים. אלה נקראים בהלכה בגדי זיעה. בבגדי זיעה חכמים לא אסרו. חולצה, בגדים, מכנסיים, דברים כאלה, כן, אסור. אבל בגדים שהם נוגעים בגוף, גרביים. מה תגיד לו להחליף גרביים? אז יש לו, נגיד הוא הכין 10 זוגות, אבל לא יודע איפה הם, נאבדו לו, נעלמו לו, או כולם התלכלכו. מה יעשה? אז מקרה כזה, ישר להתיר, גם אם זה מכובס. בכבוד, מה שאלת? לאט לאט, אל תדבר בעשרת בני אמן בנשימה אחת. תנשום באמצע.
מה שכבודו אמר עכשיו.
כן.
אסור.
מה אני אעשה לך? אתה לא מקשיב. אתה לא מקשיב. אני עברתי כבר. אמרתי בהתחלה 17 בתמוז, עברתי לתשעת הימים, הגעתי לשבוע שחד בו. שלושה שלבים. אתה אומר, בוא תכף נברר, אתה פסקת כבר את ההלכות. אתה יודע את ההלכות, בשביל מה? אז לכן עכשיו אני מבין למה אתה משתעמם בשיעור. עכשיו נעבור פרט פרט, כפי שהקדוש ברוך הוא ייתן לנו כוח ואפשרות. מה עם נישואין? דעת מרן השולחן ערוך, נישואין לא אסורים, אלא מראש חודש והלאה. כתב את זה בפירוש. אבל הרמה במקום חלק עליו. הרמה במקום חלק עליו, אבל שימו לב, גם הרמה שכתב, הוא לא כתב אסור. הוא כתב ויש מחמירים. זאת אומרת, דעת הרמה שמהלכה אסור נישואין מראש חודש. גם הוא כמו מרן. הוא אומר שיש מקום להחמיר, לא לעשות נישואין קודם ראש חודש, כבר מ-17 בתמוז. זה דעת הרמה. הסכים איתו גם הכנסת הגדולה. הכנסת הגדולה הסכים. הסיבה, כך כתבו, למה הכנסת הגדולה מחמיר בהרבה דברים בנושאים האלה כמו הרמה ולא כמו מרן, הסיבה הייתה כיוון שבתקופתו היה אותו הנביא השקר עם מה שמו זכרו, היה באזמיר, אחד שעשה עצמו משיח, אביו היה שמו אברהם, אמו שרה, והוא עם מה שמו וזכרו, לא רוצה להזכיר את שמו, עשה את עצמו משיח והיה עושה כל מיני ניסים ונפלאות, הקיר היה מדבר, הרצפה הייתה זזה, מה שהיה עושה, היה רוצה, הכל היה קורה, מחשב גדול היה, ועשה עצמו משיח. והרבה מחכמי ישראל האמינו בו. והכנסת הגדולה זה היה באזמיר. באזמיר שם היה המקום העיקרי שלו. משם הוא הלך למצרים. והסתובב בכל ארצות טורקיה ובארץ ישראל אפילו הגיע בעוד. ובסוף השתמד. באה הכנסת הגדולה והחמיר. למה? הוא אמר להם שמשיח בא. והוא התיר לאכול ולשתות בתשעה באב. עד כדי כך הוא נולד, הרשע הזה נולד בליל תשעה באב. עד כדי כך שהיו עושים בליל תשעה באב בבית הכנסת קידוש ואומרים את יום חג, תשעה באב הזה, יום לידת משיחם, יום זה, יום כך וכך. והיו אוכלים ושותים ועשו כל מיני דברים נוראים. אז לכן הכנסת הגדולה מאוד מחמיר בעניינים של הימים האלה, כיוון שהוא היה בזמנם שאז הקלו, אז הוא דאג לבצר ולחזק את העניינים בצורה יותר רצינית. בא גאון הבית חדש ואמר שנכון שמצד, הוא גם מסכים כמו הרמה ומרן, שנכון שמותר להתחתן בימים האלה, אבל הוא אומר אנחנו חוששים לסימן טוב. זה לא סימן כל כך טוב להתחתן בימים כאלה. אבל נפקא מינה, אם למשל צריכים לנסוע לחוץ לארץ, אחד המשפחות של בני הזוג, או כגון שאם הוא לא יעשה את החתונה, הקשר הזה יתפרק, ואז יבוא לידי ביטול, ומי יודע מתי הוא ימצא ומתי היא תמצא, בקרה כזה אנחנו עושים להם את החתונה, לפני תשעת הימים, לפני שיבוא ראש חודש אב. כך יש גם תשובה גדולה ארוכה ביבי העומר חלק וב, סימן ממגימן, שם העריך מאוד, ולא השאיר אבן שלא הפך אותה. כל גדולי ישראל, אשכנזים וספרדים, הביא אותם שכולם מסכימים שבהלכה מותר, רק הרמה והבית חדש ועוד, אמרו שאנחנו מחמירים, וגם חששו לסימנם מלטאי, שזה לא סימן טוב להתחתן בימים כאלה. אז לכן הנושא הזה, כמו שאומרים, ירד מהפרק. עכשיו, מה לגבי אכילת בשר? כן, הייתה איזו שאלה? מה לגבי אכילת בשר? אכילת בשר, המורדכי, עליו השלום, תדעו, היה ענק בתורה. הוא תלמידו של מהר"ם מרוטנבורג, חבר של הראש, והגאות מימוניות היה בן דודו, והם גם התחתנו שתי אחיות, הוא והגאות מימוניות. תדעו כמה סבלו היהודים אז בגדולי ישראל מהגויים. מה שמה וזכרם הגרמנים אז, אני מדבר אתכם לפני 700 שנה, 700 ויותר, לקחו את המורדכי, הוא ואשתו, וחמשת בניו, והעלו אותם באש. ואחרי זה, אחרי שנה בדיוק, די לך, מה, מטיילים פה? הרב גם לקחו את הגאות מימוניות, הוא גיסו. הם נשואים שתי אחיות ובני דודים. גאות מימוניות על מרמב״ם, רואים איזה ענק. גם אותו, העלו על המוקד, צרפו אותו עם משפחתו. שם יקום דמם. אז והנהרגו בגיל צעיר. המורדכי היה בן 34, והגאות מימוניות 44. שניהם נהרגו, הפרש של שנה ביניהם. אז המורדכי עליו השלום כותב, ואיתו גם יש את המאירי, וגם הראש, הראש זה היה חברו. שלושתם במילה אחת, בשר אין לאכול מראש חודש, והם מחמירים כבר מ-17 בתמוז. לכן תמצא שמרן עצמו מביא את הסברה הזאת, כי הוא מתחשב בהם, כי אלה היו שלושה עמודים גדולים שבפסק, מורדכי, מאירי והראש, הראש מאחד משלושה עמודי הוראה, הם כתבו שהכיוון שבוטל התמיד בבית המקדש, איך אנחנו נאכל בשר? דיינו שאנחנו אוכלים בשר בשאר ימות השנה, אבל אנחנו לא נאכל בשר. אבל הפוסקים כתבו שכיוון שהיום אנחנו חלשים, אתה רואה שהאדם חלש, אם לא תן לאדם לאכול שבועיים שלושה בשר, הוא יורד בכוחות שלו, וגם הבשר של היום זה לא הבשר של פעם, וכל שכן בזמננו, שכל הבשר הזה זה הורמונים, נותנים לפרות, לעגלים, מיום שהוא נולד זריקות והורמונים, הוא לא אוכל אוכל טבעי, בכלל לא גדל בטבע, אז הוא בכלל אין לו לא טעם ולא ריח. אז כמעט בשר סינתטי והוא זה כמעט אותו דבר. אז לכן יש מקום להקל עד ראש חודש. אבל מאחרי ראש חודש, לא. מה קורה ביום ראש חודש עצמו? השנה בלרחיב זה ביום שישי, בדרך כלל לא אוכלים ביום שישי בשר. אבל דעת הרמה שמיום א' אב, כולל ראש חודש, אסור לאכול בשר, אבל דעת מרן השולחן ערוך, כך הביא הגאון חידה בברכי יוסף, שיש ביום ראש חודש עצמו מותר לאכול בשר. נפקא מינה, מי שרוצה לטעום ביום שישי זה בשר, אז הספרדי יש לו על מה לסמוך, כי אנחנו לא קיבלנו עלינו את המנהג הזה. כי זה תלוי, כל הפוסקים כתבו תלוי במנהגי המקומות. כתב הרב חידה שבארץ ישראל קיבלו עליהם לא לאכול בשר מראש חודש, אבל לא יום ראש חודש בכלל. כי האמת, לפי ההלכה, זה תלוי במנהג. עיקר איסור בשר זה שבוע שחל בו. אבל כיוון שהחמירו והתחילו מראש חודש, אז הרב חידה כותב שאת ראש חודש לא קיבלנו עלינו, אבל לא ראש חודש, כי בשאר הימים מבית אב והלאה קיבלנו. השנה יוצא בית אב ביום בשבת, אז בלב אחי אוכלים בשר לכולי עלמא. בין שיטת החכמי אשכנז, בין לשיטת חכמי ספרד. אלא מה שהאשכנזים מחמירים, יש מחמירים מ-17 בתמוז, כיוון שבוטל התמיד, והופקעה העיר, והיה הוכפל בכמה וכמה. בא רשב"א, רשב"א היה תקיף, רשב"א אומר, החומרה היא רק מאב. לא, תשים לב, הוא לא אומר על איסור, הוא אומר חומרה, שלא לאכול בשר, זה רק מראש חודש אב. ולא מלפני כן. גם הרמב"ן והריאז הסכימו באותה שיטה של הרשב"א, שכל החומרה זה רק בחודש אב עצמו. הרמב"ם לא מתחשב בשום זה. יש לו את ההלכה, הולך רק עם ההלכה, עיקר ההלכה. הוא אומר שאין שום מקום, לא בגאונים, לא בגמרא, שאסור לאכול בשר בימים האלה, וזה רק מנהג. ולדעתו המנהג חל רק בשבוע שחל בו תשעה באב. אז מה נפקא מינה? נפקא מינה כעת שנשים שהן בהיריון או מניקות, או אדם שהוא חולה או חלש, או ילדים קטנים שאין תמיד מה לאכול, נמאס להם, תקול להם, תביא להם דגים, קציצות, אומר, הנה, אני לא רוצה לאכול משהו. אז במקרה כזה, הרמב״ם כותב שזה אפילו לא מנהג, לא זה, לכן יהיה מותר לתת להם כל הימים האלה, חוץ מערב תשעה באב. אז כל הימים האלה הוא מסכים הרמב״ם שמותר בשופי, גם זקן או חולה, אדם שאין לו יכולת וכדומה. המגיד משנה סובר, חולק על כולם, הוא סובר רק ערב תשעה באב אסור, ואין מנהג כזה. הוא אומר שאר הימים כולם מותר, לא ראינו שבגמרא אסור עלינו לאכול בשר, רק ביום ערב תשעה באב עצמו. והשנה אין לנו ערב תשעה באב כיוון שהוא אוכל בשבת, אז אתה יכול לאכול. אז דעת המגיד משנה, אין לנו איסור של אכילת בשר חוץ מיום תשעה באב הדחוי שבו לא זה. אז כך כתב גם הכנסת הגדולה, הסכים עם זאת אומרת הרב חידה הסכים עם הכנסת הגדולה, הכנסת הגדולה היה לפניו, כותב שביום ראש חודש עצמו מותר לאכול בשר. וכן גם כן המהריל הוא שכתב הראשון שמנהג אשכנז מראש חודש אב לאסור. דווקא מנה של האשכנזי ביום שישי הזה אסור לו לאכול בשר, וזה מתחיל מהלילה, יום חמישי בלילה. אבל לספרדים מותר לאכול בשר אם אין משהו, כגון לפעמים יש לזה למשל סעודת ברית או כל מיני דברים אחרים, איזה סעודת מצווה, סיום מסכת וכדומה, וזה חל ביום שישי או בליל שישי, אז זה יהיה מותר לאכול, אין בעיה. סליחה? כן. השבוע הזה מותר. שבוע הבא, אחרי ראש חודש, זה כבר גם לדעת מרן, לא. והרב חידה כותב שמנהג ארץ ישראל לא לאכול בשר. כי מרן תלה את זה במנהג של המקומות. אז מנהג המקומות, אומר הרב חידה, שבארץ ישראל, זה לא משנה אשכנזי או ספרדי, לא אוכלים בשר מאחרי ראש חודש. כן. אבל אני חוזר ואומר, לילדים או לאנשים שהם חולים, או לנשים שהם חלשות וכדומה, וכל שכן מעוברת ומניקה, מותר לה שבוע הבא לאכול בשר, רק לא ביום שישי, זה נקרא ערב תשעה באב, תימנע, בשבת אוכלים. כן. עכשיו, מה עם תספורת? נעבור לשלב הבא. מה עם תספורת? אני מקווה שהדברים מובנים. יש לכם שאלות? אני אשמח לשמוע. כן. נשאר לו בשר משבת. הוא לא? לא התכוון. בסדר, אז התירו לו בסעודה רביעית, התירו לו, והוא עדין גם כן, אם זה ילך להשפעה והוא רוצה להציל את זה, מותר יהיה לו לאכול ביום ראשון. לא אסור עליו. אבל אם הוא יכול להקפיא אותו ולאכול אותו, זאת אומרת ביום שבת מותר להקפיא. אם יש לי אוכל מיותר ביום שבת ואני רוצה למנוע קלקול, אין איסור להקפיא בשבת אוכל, ואני אשמור אותו בקופסה טובה, אטומה, והוא אחרי תשעה באב אני אוציא אותו ואוכל, אין בעיה. כן. ואם לא, אז הוא יכול לאכול. כן. עכשיו לגבי תספורת, נעבור לשלב הבא. מה עם תספורת? והוא עדין גילוח. האמת שלא ראינו בהלכה הבדל בין גילוח הזקן לבין תספורת של הראש. עכשיו, צריך לדעת קודם כל שלגבי נשים וקטנים, רוב הפוסקים התירו. זאת אומרת, אמרו לגבי אישה אין דין של תספורת, למה? בלב אחרי הנשים היו הולכות צנוע, הן מכסות את הראש, אז לא נראה. אבל לגבי גבר, שנראה אם הוא מסופר או לא, אז הוא נעשה יותר נאה, יותר יפה, לכן שמה גזרו, ותספורת גזרו. לדעת הרמב״ם, תספורת אסורה רק בשבוע שעד בו תשעה באב. והשנה, האמת מרן נביא שתי דעות. מרן נביא דעה אחת שאומרת שאם חל שבת, תשעה באב בשבת, אז יש דעה שאומרת שכן יש דינים של איסור של שבוע שחל בו, אבל דעת מרן נראה, יש ויש, דעתו שמותר, שאין שבוע שחל בו. אז השנה אין שבוע שחל בו, דווקא מינה, לגבי, יהיה לנו לגבי רחיצה, נראה את זה בהמשך, לגבי רחיצה וכיבוס, שלדעת חכמי אשכנז אסור להתרחץ במים פושרים אפילו, רק קרים, ואסור לחבס, והוא עדין ללבוש מחובס מיום שישי זה. צריך להכין הכל מלפני כן. והאמת ששוב, הרבה פוסקים כתבו ששם היה ארצות קרות, טמפרטורה הייתה נוחה, ולא היה זיעה, ולא היה ריח כתוצאה מכך. גם המצעים, גם הציפות של הקריות ושל המזרונים, לא היו, היו מחליפים פעם בשבוע, אבל אם זה אפשר, היה שם טמפרטורה נוחה, אין בעיה, אפשר לסבול. או תשעה ימים או עשרה ימים בלי. אבל בארצות המזרח, או אנחנו עכשיו נמצאים פה בארץ ישראל, והטמפרטורה עולה ויורדת, וכל שבוע יש לנו שינויים, אז, ויש ריח לא טוב, הוא יבוא להתפלל, והגוף שלו, יש אנשים, זה לא כל האנשים אותו דבר, יש בן אדם שהוא קצת מזיע, כבר ממרחק 40 אמות, כבר אתה מריח שהוא הגיע. כשאחד הגיע למקווה, עוד לא פשט את הבגדים, כבר אתה מריח את החלבה, יוצא מכל, מהסערות שלו יוצא החלבה. הוא נכנס לתוך המים, נהיה שם מרק חלבה. אז מה אתה עושה? אחד כזה, הוא צריך להתקלח. אז שוב פעם, זה לא לתענוג, זה נעשה לניקיון, להיגיינה. זה נעשה לצורך. אז כמה שזה לצורך, יש מקום להקל, יש מקום להגיד שאפשר לעשות. אז לגבי תספורת, דעת הרמה, הרמה כותב פירוש להחמיר מ-17 בתמוז, אבל הרמב״ם כתב רק בשבוע שחל בו. ועליו השלום המהרש"א כתב פירוש, אמר אני מקל שאפשר רק בשבוע שחל בו או בשעת הימים לא להסתפר. אבל מ-17 בתמוז הם היו נוהגים כמעט כל יום שישי להסתפר. ככה יש עד היום חסידויות שכך נוהגים. אז המאה שכותב, אני מקד, כבוד שבת בעיקר, הוא אמר שהוא מקד. חוץ מהשנה, כולם מה מסכימים, גם חכמי ספרד, שאין לנו דין של שבוע שחל בו, שביום שישי ערב תשעה באב ממש לא יסתפר ולא יתגלח, כיוון שלא יפה שיבוא לשבועות לחג, אני אומר חג, יהיה חג בעזרת השם, ליום תשעה באב יבוא מגולח ומסופר ואין עליו איזה סימנים קצת של צער, אז יש מקום שישאיר ולא יגלח את הזקן ולא יסתפר לקראת השבוע האחרון שלא יסתפר בו. עכשיו נחזור לעניין של שהחיינו, וחד שהחיינו. חד שהחיינו, תדעו שמי שהחמיר בזה זה רבנו הארי. כך כתוב על רבנו הארי, אבל הוא לא אמר את זה לאחרים. שוב פעם, צריך מאוד לדקדק, כשאדם מצטט איזה פוסק, לראות מה בדיוק כתב הפוסק. הוא לא אמר לנו אסור, בשום אופן. כתב רבי חיים ויטל, שרבו רבנו הארי שהוא למד אצלו לא היה מברך שהחיינו בכל ימי בין המצרים, בין בחול, בין בשבת. אבל הוא לא רע לאחרים. זה אותו דין יש בגילוח הזקן. הרבה אומרים שלפי הארי אסור להסתפר. שקר! למה אתם מוצאים עליו דיבה? הוא לא אמר דבר כזה. כתוב בפירוש בספר שער המצוות. רבי חיים ויטל מעיד על רבנו הארי, שהוא לא היה מספר את הזקן, בין מלמעלה, בין מלמטה, בין בתר, בין במספריים. אז רבנו הארי יחמיר, אבל לאחרים הוא לא הורה. מה שכן הוא יחמיר, לא לתלוש מהזקן. זה מובן בשער הגלגולים. כותב, אדם לפעמים משחק בשער הזקן, ופתאום יורד לו איזה שערה. הוא אומר, זה לא טוב, זה פגם גדול, תלישה. זאת אומרת, לגזור, עדיין אין כל כך פגם. אין פגם, או שאין פגם, אני לא יודע, לא מפורש. אבל לתלוש שערה מהזקן אסור. והוא כותב שיכוון, אם הוא נוגע בזקן ובא כמעט לתלוש איזה שערה, יכוון זקן כמה יוצא זקן? 157. פעמיים זקן, כמה יוצא? 314. 150 כפול 2, 300. 7 כפול 2, 14. שם שדאי. הוא יכוון שם שדאי, ואז תיקן את כל מה שעשה. זה סוד הזקן. למה פעמיים לא ידעתי? כך כתב רבנו הארי. פעמיים זקן, יכוון שדאי. כל פעם שנוגע בזקן, יכוון פעמיים זקן, שם שדאי, והכל יהיה בסדר. אז אם כן, יוצא שרבנו הארי החמיר בנושא הזה, הוא היה מחמיר, וספר חסידים, סימן תף מם, כתב שמותר. מ-17 בתמוז מותר להסתפר. אבל הוא אמר שיש נוהגים להחמיר. בא רבנו הארי ואמר שהוא נוהג להחמיר, שיש מקום להחמיר. אז מכאן יצא, באו אחריו הלבוש, גם כן הוא החמיר, כתב שמעדין מותר, אבל יש מקום להחמיר. הרב הלבוש היה ענק שבענקים, גם חסיד גדול, עטורי זהב. אותו דבר בא אחריו מגן אברהם, וכן גם היוסף עומת יוספה. זה היה אדם קדוש מאוד, היה חיבר מחכמי אשכנז, היפר ספר יוסף עומץ. אבל כדי להבדיל בינו לבין הרב חידה, כי הרב חידה יש לו שוט יוסף עומץ, הוא שלו ישמע קרוב ל-1,000 ערכים, סעיפים סעיפים. הוא כותב, על כל ימות השנה, ודברים נפלאים מאוד, ספר שמאוד כדאי לעיין בו ולקרוא בו, מביא לאדם הרבה יראת שמיים וקדושה, והבנה לכל איסור ואיסור, מה אתה עושה שם? למה אסרו עלינו? למה אמרו לך להיזהר? למה נהגו מנהג מסוים? אז קוראים לו יוסף עומת יוספה, כי כך היה שמו. אז הוא כותב שנוהגים להחמיר, אבל מצד הדין מותר. מה לגבי בגד חדש? עכשיו אני צריך לבאר. הרי דיברנו שאם הוא לקנות יהיה מותר. עכשיו למשל בימים האלה, ולא רק בימים האלה, הוא עדים בשבוע הבא, בן אדם הולך בשוק, והוא מחפש איזה בגד מיוחד בשבילו, בדיוק מצא אותו, או איזה מנעל, הוא סובד מהרגליים, והוא מצא מנעלים מאוד מאוד מתאימים בשבילו, והוא עדים נעלי בית, מותר לקנות, אבל לחדש, זה שאלה, לחדש לא, אבל לקנות, בימים האלה אין שום איסור. כך כתב המלבושי יום טוב, הוא כותב, אמנם הקנייה זה שמחה יתרה, שהוא שמח שיש לו איזה בגד, אבל אין הכי נמיים, בן אדם מחפש בגד מסוים, כי לא, הוא צריך מידה מסוימת, ולא תמיד מתאים לו. לפעמים יש בן אדם, אפילו בקובעים, יש 42.5 או 43, ואפילו חצי מספר משנה, איך הכובע יעמוד, אם הוא יעוף לו ברוח או לא יעוף לו ברוח, או ייכנס לו כמו איזה, אז יש, הוא מחפש את הבגד הזה, מצא אותו, מותר לך לקנות, אבל אל תחדש, תחדש אחרי 9 באב. אז כך כותב אמר משה יום טוב עליו השלום, והחזון עובדיה מתיר לכתחילה לקנות בגדים אם צריך אחרי ראש חודש, אבל הוא מסכים גם לאסור שלא ללבוש אותם בימים האלה. שכח ולקח, מברך, יכול לברך שהחיינו בדיעבד. הוא עדין בפירות, בפירות יותר קל. למה? פירות לא תמיד יש. למשל דובדבנים. עכשיו יש דובדבנים בשוק. והדובדבנים ידוע, אומרים בערבית, רוחום אסירי. יענו, זמנם קצר. הם לא נשארים הרבה זמן. צריך לשמור אותם בקירור. אז לא נשארים, ואחרי תשעה באב הוא לא ימצא. וגם אם ימצא, תדעו, דובדבנים זה מאוד לא טוב. סוף העונה שלהם, העונה שלהם קצרה. סוף העונה מלא תולעים יש. צריך להיזהר מאוד בדובדבן. אז הוא לא ימצא דובדבן. לצד זה יהיה מותר לברך עליו שהחיינו, אבל עדיף ביום שבת. עדיף בשבת לברך על שהחיינו על דבר שהוא לא ימצא אותו אחר כך. אבל יש דברים שיכול למצוא אותם אחר כך, כמו הסברס ושאר הדברים האלה. אלה קיימים. אחרי תשעה באב, אין בעיה למצוא אותם בשוק. ליצ'י, אני יודע מה, יש כל מיני שמות של ויזאטה שהמציאו לנו. פירות שאתה לא יודע, פירות טרופיות כאלה. אלה אין בעיה למצוא אותם אחר כך, אז יברך עליהם אחרי תשעה באב. נולד לו בן? בן אחד או שבעה בנים נולדו לו? היום נולד, מברכים על בן שהחיינו. אתה שמעת דבר כזה? מאיפה המצאת לי הלכות היום? יש שאלה בהלכה, הרי צריך לברך שהחיינו, אז מה הפוסקים כתבו? הרי אני בשעת הברית מברך עליו שהחיינו, אז בברית. מה אתה מברך היום? נולדה בת. תלמד פעם לדבר לשון הקודש. פעוד פעם בחיים תדבר כמו שצריך. נולדה לך בת, נו, אז מה אתה רוצה? על בת ברכים שהחיינו? כן. סתם. לא מצאת משהו זה. תחפש משהו אחר, יותר מעניין. אני לא יודע מה אתה רוצה ממני. אני לא יודע מה אתה רוצה. אנחנו דיברנו בתחילת השיעור שיש הבדל גדול בין ברכת שהיינו לברכת הטוב והמתים. מה ההבדל? כך כותב אליה רבה. שברכת שהיינו, איך אני אומר, והגיענו לזמן הזה. הרי זה זמן לא טוב. אני רוצה שהזמן הזה יהיה טוב. אז לכן נמנעו מלברך שהיינו. מה נפקא מינה? תשמע, היה ויכוח, לא עליכם, לפני חודש. נפטר איזה מישהו. ובית האבלים, הם תמיד החכמים. אבל מה לעשות? אנשים לא לומדים את ההלכות של האבלות. אז ממילא לא יודעים. אז אחד שמע מילה מפה, אחד מפה, מתחילים להתווכח. והיה ביניהם ויכוח. ובאו אליי לשאול מה. מישהו הביא שם פירות חדשים, והיה ויכוח. אחד אומר, מותר לברך שהיינו, אחד אומר, אסור לברך שהיינו. אז אמרתי להם שאין איסור. לאבל אין איסור. למה? זה לא דומה לימי בין המצרים. ימי בין המצרים, מה שמנעו מאיתנו להגיד שהיינו, בגלל המילים והגיענו לזמן הזה. אבל הוא אבן, מה זה שייך לזמן הזה? אבא שלא מת פתאום ביום הזה. ומי שמת לא מת ביום שבועות, אז די, אין הזמן הזה. ואם מת לו, אני יודע, באיזה יום חג, לא עליכם, שלא יבוא ולא יהיה. אבל זה לא קשור. אבל מותר לברך שהחיינו. אם הוא יכול להתאפק ולהישאר אחרי השבעה ימים, שיחכה. אבל אם יכול להיות שלא ימצא את הפרי הזה, ויש את הפרי הזה וכולם מברכים, אז הוא יכול לברך. אין איסור. אבל בימים האלה אנחנו בימי בין המצרים, אז יש לנו הגבלה לגבי ברכת שהחיינו. אבל בחירת הטוב והמטיב אין שום הגבלה. אתה כותב אליה רבה, אין הגבלה לברך בחירת הטוב והמטיב. אז הדבר שמברכים עליו הטוב והמטיב בימים האלה, בדברים שכן נוהגים לברך, אז הוא מברך הטוב והמטיב. בסדר? עכשיו אתה רגוע, מבסוט, הוא עשה את היומית שלו. עכשיו, מה עם בניין? נחזור לעניין של הבניין, כי לא הרחבנו מספיק. כל בניין שהוא של שמחה, מה זה בניין של שמחה? אז היו בונים בית לבן לחתונה. בנית אתה בית? לא. נו. אפילו צריף לא עשית. אז בונה, מחתן את הבן שלו, בונה בניין. אז הוא שמח. כל יום שהוא רואה עוד שורת אבנים, הוא רואה עוד קיר, והנה הביאו אריחים, והנה הביאו את המרצפות. יואו, אוף, תודה לאל, תודה רבה אבא שבשמיים. הנה הבן הזה, זה היה צוטיק, היה כזה קטן, היה צועק לנו בלילות, עכשיו נהיה חתן, והוא יהיה לו ילדים עכשיו. אז זה בניין של שמחה, אסור. מראש חודש, אסור. או בניין להרווחה, זאת אומרת יש לו בית טוב. יש לו בית עם כל האביזרים שנחוצים, אבל אני רוצה יותר רחב, שיהיה לכל ילד וילדה יהיה חדר פרטי, וגם יביאו חברים, היום יש גם מנהג גרוע, מביאים חברים לישון בבית, והוא הולך לישון שמה, מי מוציא ילדים מהבית? אתה צריך להשגיח על הילדים, איפה הם נמצאים, אצל מי? אצלך. מה, שולח את הילדים לישון בכל מיני מקומות, כל מיני. זה גם חדר אצלנו, בחוגים שלנו. זה מנהג גרוע מאוד, זה מביא הרבה תקלות אחר כך, ומספיק עם השמועות שאנחנו שומעים היום, נורא והיום. אז אם זה להרווחה, אסור. עוצר את כל העבודה מראש חודש. ויש לנו גמרא מפורשת במסכת מגילה דף ה, והר"ן שם כותב שכל בניין של שמחה, שהוא מביא לאדם שמחה והרווחה, זה לא לשם שהיה לו איזה מצוקה, או היה צפיפות, הוא יוצא מהצפיפות, אלא של שמחה, אסור. בכל תשעת הימים. גם הרמב״ם כתב בפירוש, שאין לזה של שמחה. אלא מה? יש אחד המפרשים של הרמב״ם, מרכבת המשנה, זה רבי אהרון אלפנדרי, עליו השלום, הוא כותב, שסתם בניין מותר. זאת אומרת, עכשיו קבלן, אם יבוא קבלן, ויגיד, תראה, אני יש לי פועלים, לא משנה יהודים או לא יהודים, והם עובדים אצלי, ואני משלם להם יומית, ואם לא, אני צריך לשלם להם פיצויים, אני לא יכול להפסיק את העבודה באמצע, גם אני צריך לגמור את העבודה, ולא רק זה, כותב רבי אהרון אלפנדרי, שיש בעיה נוספת. ברוך הבא הרב. השם ישמרך, תן לכבודו בריאות וירוץ כאיילה. אז כאן זה נקודה שמאוד חשוב לדעת. יש פה שתי נקודות, שתי פרטים בנקודה הזאת של הבניין. האחד, שיהיה לו נזק כספי, כי היום ידוע גם צריך לשלם ביטוח לאומי, צריך לשלם מס הכנסה ועוד. אז אין, אם הוא ישביט את העבודה, הוא לא יקבל כסף, אבל להוציא הוא מוציא. עכשיו, אם אתה אומר לבעל חנות לסגור את החנות, הוא משלם על זה כסף. הוא משלם מס על כל יום ביום, או מפעל וכדומה. אז כיוון שיש לו נזק כספי, אומר יד אהרון, זה מרכבת המשנה, הוא יש לו ספר עוד, יד אהרון, רבי אהרון אלפנדרי, הוא כותב על הרמב״ם הזה, שיהיה מותר. ובפרט, אם הבניין לא גמור, והיום אנחנו יודעים מה קורה היום, השם ישמור. אם ישאר איזה פתח בלי, לא בנה את החלון, כי אמרו לו אסור, עצור, אז בא ילד וקפץ משם, קרה משהו, הוא אומר, איפה יגמור? מה יתחיל, מה יגמור? או הטרקטור עובד שם, דחפור ועוד, וכל יום ויום זה עולה כסף, כל שעה עולה כסף. אז גם נזקים כספיים, גם יכול להיות כל מיני תקלות, ולגבי מעקה, אפילו הגאון הבן איש חי, שהחמיר מאוד, כתב שמותר לבנות מעקה ביום תשעה באב עצמו, כי זה לא תענוג ולא לשמחה, אלא זה למניעת סכנה. כל דבר שמניעת סכנה צריכים לעשות, תקן ברות. תראה, שולחן ערוך בהלכות חול המועד מובא שם צורכי ציבור מותר בחול המועד, כגון תיקון הדרכים. יש שביל שנפער שם בור, אנשים ילכו ייפלו שם, אפילו ייפצעו, לא יקרה איזה אסון. מצווה וחובה לתקן אותם. ויותר מזה, מרן כתב בחוסר משפט, חובה על בדין של אותו העיר ללכת ולדאוג אם יש איזה מרפסת רעועה, אם יש איזה בית רעוע מת ליפול, לחייב את הבעלים או את האחראים לתקן ולהרוס ולבנות מחדש, אפילו בחול המועד. זו חובה. אז לכן במקרים כאלה יש מקום להתיר. הכל צריך להיות החכם, יהיה חכם מספיק לדעת מה מותר ומה אסור. ולכן הגאון בן איש חי נשאל את השאלה הזאת, והוא כתב, יש את זה פרשת דברים, אתה תראה שמה, הוא כותב שאם התחיל בבניין אז מותר לו להמשיך גם בתשעת הימים, אפילו שמעיקר הדין אנחנו אומרים לו אסור, וכן אם יש דבר שיש בו סכנה, הוא כותב שמותר לו להמשיך ולגמור. אבל הוא עושה הגבלה בקישוטים. למשל, כל מיני קישוטים וציורים, יש כאלה שאוהבים לעשות ציורים וכל מיני דברים כאלה, את זה לא. וגם, מה גם, עוד יותר, בא הרב חזון עובדיה ומוסיף, אומר שבארץ ישראל עוד יותר קל. אז יש לנו כעת שלוש טעמים. האחד, נזק כספי. שתיים, סכנת נפשות. שלוש, בניין בארץ ישראל יש מצווה. ולדעת הרמב"ן, נחמני, מצוות עשה מהתורה. כל בלטת ובלטת שאתה בונה בארץ ישראל. הרי למדנו, אסור לזרוק אפילו אשפה, קליפה של תפוז, קליפה של אגוז, לזרוק ברצפה בארץ ישראל, אדם עושה עבירה. כי הגמרא אומרת, צריך להיזהר שארץ ישראל תהיה נקייה. או למשל, מגדל עץ חרובים. אז הגמרא אומרת, כמה מותר שיהיה מרחק בין העץ ובין הבתים האחרונים של העיר. למה? כי העץ חרובים משאיר את העלים שלו, והרצפה מתלכלכת. אתה מלכלך את ארץ ישראל. אז יש שדה, יש גינות, יש מקומות מיוחדים לזה. אבל לא באיפה שגרים אנשים. לכן תיזהר. עכשיו, אז מה לעבור? עכשיו עוד שאלה שהרבה שואלים. לגבי לעבור דירה. ונגמר החוזה, והוא חייב לפנות את הבית. הוא עובר דירה. אני לא מדבר בית חדש. בית יד שנייה. והוא רוצה לעבור. אז שוב פעם, אם יש נזק כספי ויש חוזה שהוא חייב לפנות, הוא מכר את הדירה. והוא צריך לפנות, מותר ואין בזה שום בעיה. או אם הוא מוכרח לעבור, כיוון שברוך השם המשפחה גדלה ויש בנים ויש בנות וזה לא צנוע, אבל יש לו שם דירה שהוא יכול לשכן שם את הבנים בחדרים לבד והבנות בחדרים לבד, אז זה נקרא למנוע צער, למנוע מצוקה ובשביל צניעות, מותר אפילו בתוך תשעת הימים ואין בזה שום איסור, כי זה לא לשם תענוג. אז מה עם חנוכת הבית? כל הפוסקים כתבו שכאן אל תעשה לא סעודה ולא כלום. תאסוף 10 אנשים, תלמדו מה שצריך ללמוד, דברי תורה, לחנך את הבית בדברי תורה, יחלק איזה מיני מזונות, עץ האדמה, יברכו על זה, ויצאו ידי חובה. התפתחת מכל הדודות ומחמותך ומחמתך ומכולם, עזוב את הכל בשקט. והשאלה כך כותב, השאלה כתב את ההלכה הזאת. הוא כתב שאם בתשעת הימים הדירה מוכנה והיא ואתה צריך אותה, תיכנס ותלמד זוהר הקדוש, תזריע. הוא כותב אפילו איזה דף, דף נון, זה שיש לנו בספר ברית עולם. הוא כותב השאלה שכך יעשה. כך כתב גם הגאון חידה בספרו לדוד אמת, והרב חזון עובדיה הביא אותם להלכה, לכן זה הדבר הטוב. ורהיטים, נסיים ברהיטים, כל מה שרהיטים לנוי, לא. אז מיום שישי זה אסור לקנות ואסור להשתמש ברהיטים שהם לא חיוניים ואין בהם שימוש אלא רק לנוי. הוא גם משתמש, אבל זה כזה עם כל מיני חישוקים וציורים וכיורים, זה אסור. בית המקדש נחרב, מה זה? אסור. אבל רהיטים שהם לשימוש יומיומי, שזה ל, 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 לשימוש ולצורך, בזה לכולי אלמה יהיה מותר. הוא עדין כלי חשמל. כלי חשמל מה שזה מותרות, זה לא. אבל מה שלא מותרות, אלא יש בהם צורך, מותר יהיה להשתמש בהם, ויהי רצון שהקדוש ברוך הוא יהפוך עלינו את הימים האלה לששון ושמחה, והאמת השלום אהבה.